טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו באורות התשובה, פרק ט', פסקה ג', עמוד סמך ה'. יסוד התשובה, אתם רואים? עמוד סמך ה'. יסוד התשובה, הרי הוא מביא רפואה לעולם כולו ממש. זרם הרצון, אני אקרא את כל הפסקה ויחזור. זרם הרצון גומר את פעולתו בתוקף דווקא ידי צאתו מהלחץ. בעלי תשובה ממשיכים בחיל היתירה את עוז החיים ממקור הטוב. המעשים והברואים כולם כלולים בהווייתם. עם אומץ הרצון המתגלם באדם בזיו תפארתו. נדחפים הם היסודות, הכוחות והתולדות אל כל רוח. ממשים בהם אור חיים, שיטה וסדר, להפריח טוב, לסור ממוקש רע. הרצון הנעלה, עוז המוסר המאיר מהספקלריה של מעלה, בגילוי דעת של גוי קדוש, נעשים המעשים כולם אגודה אחת לעשות את רצון המלך הקדוש, הגבוה במשפט והנקדש בצדקה. אז אני מסביר, זה פסקה יחסית קשה. יסוד התשובה הוא מביא רפואה לעולם כולו ממש. מה ש... יסוד התשובה, עצם התשובה, אבל... תכף הוא ידבר על בעל התשובה, כן? בעלי תשובה. הם בעצם מביאים רפואה לעולם כולו, ממש. זה לא איזושהי מליצה ריקה, או משהו כזה שירי, שירה רפויה, אלא זה עניין רציני שבעצם תורת הנסתר עוסקת בזה. תכף אנחנו נראה איך. זרם הרצון, בעצם כל הפסקה היא מסבירה את המשפט הראשון. זרם הרצון גומר את פעולתו בתוקף דווקא על ידי צאתו מהלחץ. מה הכוונה? הרצון, לנשמה יש כל מיני רצונות, שאיפות, יש לאדם איזשהו שליחות, ו... בעצם המציאות של חטא, של חיסרון, היא לא מאפשרת לשליחות האלוהית, לרצונות הפנימיים, לצאת מן הכוח אל הפועל. יש איזשהו מועקה של הנשמה. איזה משל לבת מלך שהתחתנה עם עירוני, ואפילו כל מעדני עולם שהוא ייתן לה, אינה שמחה כיוון שהיא בת מלך, זה הנשמה שהתחתנה עם הגוף. והמציאות הזאת לוחצת אותה. יש פה איזה שליחות אלוהית שאם הגוף לא מאפשר לה לצאת, לפועל נוצר איזה לחץ, איזושהי דחיפה פנימית. לפעמים זה מתבטא בזה שנופלת על האדם עצבות או משהו דומה לזה. זרם הרצון, גם הרצון האלוהי. עכשיו לא מדבר על האדם, אלא על העולם. יש רצון אלוהי בכל העולם. מן ההוויה, שהוא לפעמים החטאים הם לא מאפשרים לו לצאת. נוצר פה איזה לחץ כזה, כמו איזה לחץ של קפיץ או לחץ של אוויר, שהוא כשהוא משתחרר, הוא משתחרר בעוצמה מאוד גדולה. על דרך משל, הזרם הרצון גומר את פעולתו בתוקף דווקא על ידי צאתו מהלחץ. על המשיח נאמר בעקבות הדמשיחה שבספר אורות, הרב קוק כותב שיש לו יסורי חנק. יסורי חנק של עקבות הדמשיחה. מה זה יסורי חנק? יסורי חנק שהעולם העליון הוא לא יכול להתבטא. המציאות חונקת אותו. האמת, הטוב, הרבה דברים הם ביסורי חנק. כל מיני דברים קטנים, סיבות קטנות. הנהגות מצומצמות, פחיתויות, חסרונות, לא מאפשרים לאור הגדול להתפרץ. האור הוא רוצה להתפרץ. טוב, אז בעלי תשובה ממשיכים בחילה יתירה את עוז החיים ממקור הטוב. בעלי תשובה הם בדיוק עושים פעולה הפוכה. הם מאפשרים את השחרור של הלחץ. חילה יתירה זה כוח גדול. זה בארמית, זה מופיע הרבה בזוהר, חילה סגי, חילה יקטירה, זה בכוח גדול. בעל תשובה הוא בעצם כל הזמן עסוק בלרצות את רצון השם, בלאפשר לאור האלוהי להתגלות יותר, בצורה יותר רחבה, יותר שלמה, יותר עמוקה, להוסיף בחיים שלו טוב ואור ומוסר וקדושה וקרבת אלוהים. לכן יש פה איזה מין רצון אלוהי שיכול לצאת אל הפועל, יכול להתפשט, יש לו כתובת, הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב, רק הוא מבקש שיפתחו לו פתח, ובעלי תשובה הם פותחים לו פתח גדול. זה לא חייב להיות דווקא בעל תשובה במובן הזה של אדם שהיה חילוני וחזר בתשובה, למרות שזה ודאי נכון, אבל כל אדם שהוא עסוק בתשובה, הוא עסוק בהשתלמות של החיים, בחשיפת הטוב, בהקשבה לנשמתו, בהגדלת רצון השם בחיים שלו, את אור התורה הוא מגדיל וכו'. אז בעלי תשובה, הם ממשיכים בחיל היתירה את עוז החיים ממקור הטוב, מה שהוא חנוק במקומות אחרים וחסום, בעלי תשובה שם זה משתחרר, זה זורם, והדבר הזה יש לו השפעה כללית על כל ההוויה. לכן הרב כתב שיסוד התשובה הוא מביא רפואה לעולם כולו ממש. עכשיו אנחנו נראה איך. המעשים והברואים כולם כלולים בהווייתם עם אומץ הרצון המתגלה באדם בזיו תפארתו. האדם הוא לא איזשהו איבר מדולדל מהעולם. הוא נפש החיים. הוא המציאות הכי פנימית שכל הברואים יונקים את החיות שלהם ממעשה האדם. הכל מושפע מן המרכז, כל ההיקף. יש בעצם אדם שהוא עסוק בלתקן את עצמו. הרב כותב במידות הראייה בערך תיקון, הוא מתקן את עצמו, ועל ידי זה הוא מרומם את כל ההוויה. הוא משפיע על הכל. יש כאן איבר אחד, של, כי ההוויה כולה היא מחוברת. הכל מתאגד. כשהאדם הוא היסוד הכי מרכזי, עם ישראל, היסוד הכי מרכזי בכל ההוויה. וכשאיבר אחד הוא עושה את שליחותו האלוהית, הדבר הזה מושך את כל האיברים כלפי מעלה. מושך את כל המציאות ומביא ברכה. ככה הרב קוק כותב בערך תיקון, שמה שאנחנו עסוקים בתיקון זה לא איזשהו פעולה על משהו שהוא חיצוני לנו, אלא על משהו שהוא מתאחד איתנו, אנחנו מאוחדים איתו, אנחנו מתרוממים, והעולם כולו מתעלה איתנו, בסוד קישור הנשמות, בסוד קישור כל הברואים, ביחד. אז יוצא שהאדם, אמרתי את זה הרבה פעמים, המלבים יש לו משל, משל על שני נבלים, על נבל קטן, שהמנגינה שמתנגדת בו, לעומת זה יש נבל גדול, שבמעין אפקט סימפתטי כזה, מתנגנת בו אותה מנגינה. אז אם האדם עסוק, הוא הנבל הקטן. הוא נותן משל כזה להסביר את תורת הסוד, יסוד מרכזי בה, של בהתארות הדלתתא, התארות הדלאלה. האדם שהוא מנגן בחייו מנגינה של תשובה, של מצוות, של לימוד תורה, של קרבת אלוהים, של הגדלת הרצון האלוהי בחייו, עשה רצונו כרצונך, כנגד זה, לעומת זה, בנבל הגדול, בהשפעה האלוהית על כל המציאות, יש הופעה גדולה יותר של רצון השם, כל המעשים מתעלים, כל ההוויה מתעלה, יש השפעה אלוהית על הכל. נדחפים הם היסודות, עכשיו זה עוד עניין, הכוחות והתולדות אל כל רוח. אל כל רוח הכוונה אל כל צד, כמו ארבע רוחות השמיים, כן? וכולי. אז נדחפים עם היסודות, הכוחות והתולדות אל כל רוח. יש איזה צד כזה במציאות החומרית של התפזרות, נכון? גם ככה זה גם בגלקסיות, נכון? הן מתרחקות זו מזו, נכון? הן נעות, הן מתפזרות. מה? התפשטות, גם גז הוא מתפשט, נכון? הוא מתפזר. גם מים הם זורמים כל הזמן ממקום למקום. אפילו הדומם שהוא נראה לך מוצק ויציב, בתוכו יש ריצה כזאת של אטומים, יש הכל שואף ושוטף, אז הנדחפים יסודות הכוחות והתולדות אל כל רוח. יש התפזרות כזאת. מי משים בהם אור חיים? שיטה וסדר, להפריח טוב, לסור ממוקש רע. כלומר, מה נותן מגמה לכל היצורים, לכל הבריאה, לכל הנבראים? אתה מסתכל על העולם, הכל הוא נראה במבט חומרי, פירודי, מתפשט, מתפזר, זורם, בלי מגמה, בלי כיוון. אבל זה לא נכון. מי משים בהם אור חיים, שיטה וסדר, להפריח טוב, לסור ממוקש רע? הרצון הנעלה, עוז המוסר, המאיר מהאספקלריה של מעלה. כלומר, מעשי האדם הם מה שנותנים כיוון לכל ההוויה. הכל מושפע מן האדם. הכל מושפע מההטבה של האדם. תודה רבה. הכל מושפע מהתשובה של האדם. התשובה של האדם היא משפיעה על כל ההיסטוריה. היא מה שגורם לתמורות הרוחניות בעולם. היא מה שנותנת איזשהו כיוון לכל המעשים, לכל היש. יותר מזה, כתוב ספר בראשית, זה גם מובא בספר נפש החיים, שהקדוש ברוך הוא אמר במעשה בראשית, נעשה אדם. למי הוא אמר נעשה אדם? אז מובא בזוהר, כן, במדרש, שהקדוש ברוך הוא שיתף את כל מעשה בראשית באדם. הכל מקופל בו. הדומם, הצומח, החי, המלאכי. הכל מתקפל באדם. אדם יש בו נוכחות מכל העולמות. מהנמוך ביותר עד הגבוה ביותר. והוא גם מה שמניע את כל העולמות. הוא נפש החיים. הוא מה שמשפיע מכוח התנועה הרוחנית שלו, מתוך כוח התנועה המוסרית שלו, מתוך המגמה הרוחנית שהוא חי בה, מתוך דעת אלוהים שהוא חי, יש ברכה ומגמה לכל הבריאה. כולם משמשים למגמה אלוהית אחת, ולא מתפזרים לכל רוח, לכל כיוון, בלי איזשהו משהו שאוסף אותם. האדם הוא זה שנותן אור חיים, שיטה וסדר, להפריח טוב ולסור ממוקש רע להכל. אז אומר פה הרב, אז מי משים בהם אור חיים, שיטה וסדר, להפריח טוב, לסור ממוקש רע? הרצון הנעלה. עוז המוסר המאיר מהספקלריה של מעלה. הרצון האלוהי של האדם הוא מה שהוא חודר את כל הנבראים. זה מה שנותן להם מגמה. כל הנבראים הם משמשים את הרצון האלוהי, את הרצון הנעלה. בגילוי דעת של גוי קדוש, נעשים המעשים כולם אגודה אחת לעשות את רצון המלך הקדוש הגבוה במשפט והנקדש בצדקה. אנחנו אומרים את זה בתפילת ראש השנה, נכון? אנחנו מתפללים, יעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך, נכון? וכן, כן, כל המעשים כולם זה כל הברואים כולם. הכל בעצם משמש מגמה אלוהית אחת, על ידי זה שהקדוש ברוך הוא אמר נעשה אדם, והאדם הזה הוא חי בנאמנות לצלם אלוהים אשר בקרבו. הדבר הזה משפיע על כל ההיקף. כשעם ישראל חי ככה זה משפיע על כל האנושות. ומשפיע על כל החי, על כל הצומח, על כל הדומם, על כל המלאכי. כל תיקון העולם הוא תלוי בחשיפת הרצון האלוהי אצל האדם. בסדר? עד כאן. בסדר? עסק ברור? בסדר? פסקה יחסית קשה ועמוקה. אני ממשיך. פסקה הבאה. דלת, רפיון רצון. יש פה עכשיו שתי פסקאות שקשורות. נראה אם נספיק את שתיהן. רפיון רצון הבא מתוך השיקוע התדירי בתשובה, על פי שהוא חולשה גופנית ונפשית שהיא צריכה רפואה, מכל מקום יש בה גם הרבה מן העדינות והצילות המזככת את הרוח, והכל פשעיה תכסה אהבה. טוב, זה גם פסקה יחסית קשה. מה הכוונה? מה זה רפיון רצון? רפיון רצון הבא מתוך השיקוע התדירי בתשובה. כשאדם הוא כל הזמן עסוק בלהיטיב את מעשיו, עסוק בלהתקרב אל השם, עסוק במצוות, אז עלול להיות לו רפיון רצון ביחס לתחומים אחרים. הרצון שלו הוא משוקע, הוא קבוע בהתקרבות אל השם יתברך, ויכול להיות שזה גורם לו לחולשה גופנית ונפשית, כי הוא בעצם נמצא באיזה מין תהליך של זריקת הרע ממנו, סילוק הפחיתות, סילוק מה שמגונה. אז הדבר הזה יכול לגרום בשלבים הראשונים של התשובה לחולשה. למה? בגלל שהאדם הוא נמצא במלחמה, מלחמה פנימית, ובמלחמה והתמודדות מול יצר הרע. הוא עסוק בסילוק החטאים, וזה עלול, המלחמה הזאת לקחת ממנו כוחות גדולים, זה פתאום גורם, החיבור שלו אל החיים בחוץ, הוא נחלש, כמו נוח. יש לרב קוק משל כזה בספר מוסר אביך, על זה שנוח הוא נכנס אל התיבה, לפעמים אדם הוא נכנס לישיבה, הוא נכנס למין תיבת נוח, והעולם החיצוני הקודם, מה שהיה לו, מה קורה איתו, הכל שוקע במים. הוא עסוק עכשיו בבירור הנפש ובתשובה, ובמעין חממה כזאת, אבל שהיא המפגש שלו עם העולם בחוץ הוא מצומצם. בשביל לראות אם הוא מסוגל להיפגש עם העולם שלו בחוץ, כמו שאמרו היום בחבורה בבוקר, בין הזמנים, כן, זמן קשה, נכון? אז הוא צריך לשלוח את היונה, את העורב, לעשות בדיקה. אם קלו שם המים הזידונים, מעל הארץ, אם... תודה רבה. אם יש אפשרות לדרוך על אדמה בלי לשקוע, אם המפגש שלו עם העולם החיצוני, הוא יכול לעשות בצורה שלא מנמיכה אותו. שהרצונות שלו, החיבור שלו לחיים, הוא נעשה באופן בריא, באופן טוב. בשלב הזה שהוא בתוך תיבת נוח, או שהוא עסוק בתוך תשובה, בתוך חשבון נפש עמוק, בתוך חרטה ותיקון וכו', יש איזשהו צמצום מסוים שהוא אמור להיות זמני. הוא אמור להיות זמני. אנחנו תמיד מדריכים פה במכון מאיר, זה תכף אנחנו נראה את זה גם ביחס לפסקה הבאה, שהאדם מאוד יאזן את הדבר הזה. שלא, כשהוא עוסק בתשובה, לא כמו שלוקחים תינוק, מוצאים אותו מהאמבטיה, אז שופכים את המים המלוכלכים מהאמבטיה, נכון? את התינוק עוטפים במגבת. שלא יעשה איזה משהו כזה ויזרוק את התינוק בטעות עם המים המלוכלכים. כלומר, שלא יזרוק את החיבור שלו אל החיים, את הכישרונות שלו, את האהבות שלו, שהן טובות, בגלל שהוא עוסק בסילוק הרע, בגלל שהוא שופך את המים המלוכלכים, שיהיה מאוד זהיר בדבר הזה. זה אני במהלך השנים, וגם הרמים פה, אנחנו ראינו הרבה הרבה מקרים שאדם שמתנתק מדברים שהוא לא אמור להתנתק, והדבר הזה גורם למשבר. כלומר, אין סיבה שאדם יפסיק לנגן, למשל, או יפסיק לטייל, או יפסיק את התחביבים שלו, כל עוד הם חיוביים. אז הוא אומר, טוב, אבל אני, מה אני יודע לנגן? מוזיקה שאני יודע לנגן היא שייכת לתרבות מאוד פרועה, יצרית, מה? בסדר. אז תיקח את האהבה שלך לנגן, תלמד יצירות עדינות, תעשה שינוי בסגנון המוזיקלי, תלמד מוזיקה מזרחית, אני יודע מה, ברור הנקודה הזאת, תחליף כלי. אבל אל תזרוק את הכישרון שלך, כי אחרת מרוב שאתה שוקע ברשי ותוספות ושכחת את כל התחביבים וכל החיבור אל החיים, אל החול, יעשה לך פתאום רשי ותוספות כבדים. אתם מבינים? זו נקודה מאוד חשובה בתשובה. התשובה צריך מאוד לראות שהיא מאוזנת, שאדם לא מאבד את השמחה, היא תמיד קשורה, אם הוא היה אדם מלא חיים, מלא דינמיות, מלא שמחה, הוא עכשיו צריך להיות עוד יותר. לא פתאום להיות כזה מין חיוור כזה, עם הסטנדר כזה, ואין לו שום דבר אחר חוץ מהסטנדר. זה לא נכון ככה. אדם צריך להיות מלא בכוחות חיים, מלא בחיבור אל החיים. טוב, אבל מכל מקום, אדם שעסוק, פה דיברתי על השלבים הראשונים, אדם שעסוק תדיר בתשובה, כל הזמן בחשבון הנפש, יש ספר חשבון הנפש, יש בו גם סכנה בספר הזה. אדם שעסוק כל הזמן לתקן, זה עלול להיות לו גם הכבדה. ודאי צריך להיות כל הזמן עסוק בלתקן, אבל בצורה מאוד מאוד מאוזנת. אז רפיון רצון, הבא מתוך השיקוע התדירי בתשובה, אף על פי שהוא חולשה גופנית ונפשית, שהיא צריכה רפואה, צריך לרפא את החולשה הזאת, כן? צריך לתת מזון לנפש, אדם יהיה בשמחה וכו'. מכל מקום יש בה גם הרבה מן העדינות והצילות המזככת את הרוח, והכל פשעיה תכסה אהבה. מה הכוונה? הרב כותב ככה הכוונה של הרב ככה, שאף על פי שיש פה חיסרון, זה אמרתי לכם, זה הרבה פעמים קורה בשלבים הראשונים של התשובה, מחוסר הבנה וחוסר הקשבה להדרכות של הרבנים, שזה יכול לקרות. לפעמים הרב אומר, תשמע, אל תעזוב את הגיטרה, כן? אל תתנתק ממנה. אבל בכל זאת הוא מרגיש בעצמו ביטול תורה נוראי, שהוא קצת מנגן. אתם מבינים? הוא לא מקשיב, הוא אומר, זה הרב לא מבין את הנפש שלי. זה לא נכון. הוא מבין יותר טוב ממך. זה לא נכון. הוא מזהיר אותך, הוא רואה מראש את לאן העסק מתגלגל. שלא... אז בכל מקרה, אני תכף אראה לכם את זה בפסקה הבאה. הפסקה הבאה זה הרבה יותר ממוקד. מכל מקום, גם במקום הזה של החיסרון, יש הדינות והצילות המזככת את הרוח. זאת אומרת, גם המקום הזה שהוא קצת מכונס, הוא קצת תיבת נוח, בצורה זמנית, עד שחוזרים אל החיים בצורה רחבה ומהירה, אחרי שקלו המים הזידונים מעל העולם, ואדם יוצא לעולם חדש מהתיבה, בכל מקום, גם בשלב הזה, יש עדינות והצילות המזככת את הרוח. כלומר, אף על פי שזה שלב שיש בו חיסרון מסוים, על כל פשעים תכסה אהבה כתוב. פשעים פה זה במובן של חיסרון. יש בשלב הזה חיסרון. אבל בגלל אהבת השם ובגלל התהליך הגדול שאדם עובר, אז החיסרון הזה הוא קטן. כמו שאדם לוקח אנטיביוטיקה, אז זה פוגע לו בפלורת המעיים, פוגע לו בדברים טובים בגוף. בסדר, מה לעשות? אבל צריך אנטיביוטיקה. אנשים מתו לפני 100 שנה מדלקת ריאות. לפני 60 שנה, למה 100 שנה? האישה של הרב צבי יהודה נפטרה מדלקת ריאות. האישה של הרב קוק נפטרה מדלקת ריאות. אבל אנטיביוטיקה זה פוגע בדברים טובים. זה נכון. אבל על כל פשעים תכסה אהבה. צריך אנטיביוטיקה. שלב הבא, תיקח גם, איך זה נקרא? פרוביוטיקה. פרוביוטיקה, תחדש את הכוחות מחדש. אבל אין מה לעשות, בחיידה כזה צריך להילחם. אז ככה משהו מעין זה, יש שלב כזה בתשובה שקצת נחלשים כוחות החיים, שמשהו ברצון יש בו רפיון, חולשה כזאת, אין לו... בסדר. אבל, עכשיו פסקה הבאה, תראו שזה ממש משלים. היי, כשעוסקים בתשובה, צריכים להגדיר ביותר את מהותם של הטוב והרע. דשחרתה וזעזוע הרצון מחיוב לשלילה, יפלו רק על הרע ולא על הטוב. כלומר, דבר ראשון שאתה עושה, שיהיה ברור לך מה טוב ומה רע. זה דבר מאוד מאוד בעייתי שאתה נלחם בטוב, בשעה שאתה נלחם ברע. זה דומה לחס ושלום, לא עלינו ולא עליכם, ולא על אף אחד מישראל, להקרנות, או איך זה נקרא? מה? כימותרפיה. שזה פוגע בכוחות חיים שצריך לפגוע בהם, במחלה, ביחד עם כוחות חיים שאסור לפגוע בהם, אבל אין ברירה. אז אם אתה לא מברר לעצמך מה טוב ומה רע, אתה פוגע בכוחות חיים טובים, בהכרח. חייב להיות ברור מה טוב ומה רע. וצריך להיות ביניהם גבול גזרה מתוח בצורה הכי ברורה שיש. כי אם זה לא ברור, אז אדם הוא יכול להילחם בצורה כמו מחלה אוטונומית, שהגוף נלחם בעצמו. אדם נלחם בכוחות חיים שלו, בכישרונות שלו. אמרתי לכם, פתאום לנגן, זה נראה לו כמו ביטול תורה. אספר לכם סיפור על עצמי. ככה זה היה אצלי. אני 6 שנים, ראשונות שלי בישיבה, סגרתי את הגיטרה בארון. אני זוכר אז הרב יואב מלכה אמר לי, אבל אל תסגור את ה... אבל תמשיך לנגן. ולא הקשבתי לו. התאהבתי בגמרא, התאהבתי בלימוד. לא עניינתי כלום. גם כשהייתי כבר מנגן, אז זה היה נראה לי ביטול תורה. זה סיפור אמיתי. אחרי 6 שנים זה התפרץ לי בכל הכוח. בכל הכוח. הרב אבינר הוא ניער אותי. ניער אותי. ניער לי את הצורה. ואז עשיתי תשובה על התשובה. חזרתי בתשובה על זה שחזרתי בתשובה. התחלתי ללמוד עוד בגלמה, סז. כל מיני כלים מזרחיים. אז צריך להגדיר מה הטוב ומה רע. נגד מה אתה נלחם? או אם זה טוב, לתת לזה מקום. בסדר, תן לזה מקום מסוים. תן לזה מקום בנפש. תעלו להילחם. לפעמים אדם יכול לפעול בקנאות. הוא נלחם מלחמות השם, נכון? בוא נע, אתה פוגע באנשים. אתה עובר עבירות בדרך. אתה מלבין פנים. אתה פוגע ברכוש. לא מוגדר פה מה טוב ומה רע. מספיק ברור. אתה לא יכול לעשות מצווה הבאה בעבירה. אתה מבין? אדם יכול להוכיח מישהו ולפגוע בו. אדם יכול לסגור. היה לי פה תלמיד. רם, טייל, טייל, טייל בכל העולם. הגיע לפה, הסתגר. וזה התפרץ לו. אחר כך בצורה של משבר. משבר. פתאום נהיה לו כבד. כבד התשובה, כבד התורה. הכל כבד. אבל בדרך אמרנו לך. אמרנו לך לא להילחם במה שטוב. אתם מבינים? זה מאוד מאוד חייב להיות ברור. אדם יכול לרוץ לחומרות בשלב מוקדם. זה פוגע בו. חומרות ועם הנהגות של חסידות, שזה בעשה טוב וזה בסור מרע, זה חייב להיות התעלות טבעית לשם. זאת אומרת, אי אפשר לרוץ פה מהר. אתה לא יכול להחמיר על עצמך בצורה שדברים הרבה יותר יסודיים שאתה אמור לעשות, אתה לא עושה. אתם מבינים? אתה צריך להגדיר עצמך מה העבודה שלך עכשיו, ולא לרוץ לכל מיני הנהגות של... איך חז"ל אמרו? לא עם הארץ חסיד. או כל מיני חומרות שגדולי המקובלים לא עושים אותם, ואתה כבר ברוך שאתה שם. זה בא על חשבון משהו. אתם מבינים? או... יש אנשים שבגלל דקדוקי כשרות מתנתקים מהמשפחה, רבים עם המשפחה, לא מתארחים. זה, כל הדברים האלה הם חייבים להיות מוגדרים. למה נועדה מערכת הכשרות? כדי שנסעד ביחד, כדי שנוכל, נכון? להיות נבדלים ממאכלי הגויים, אבל שהיא לא באה להפריד בתוך האומה. כל המערכות האלה חייבות להיות יותר מבוררות, על פי התורה, על פי הדרכות של חכמים. אז כשעוסקים בתשובה צריכים להגדיר ביותר את מהותם של הטוב והרע. לפעמים אדם הוא חושב שהוא ענב שבענבים, ובעצם הוא עצוב שבעצובים. כי לא מוגדר לו מה זה ענבה ומה זה עצבות. ואיזה מידות מצרניות, הרב קוק כותב במוסר אביך, הם גרות אחת ליד השנייה. הוא חושב שהוא ענב. כי הוא אומר לעצמו, אני אפס, אני לא שווה שום דבר, אני כלום. הלוואי וידריכו עליי, אני כזה ענב. אתה לא ענב, אתה בדיכאון, חביבי. באמת, אתה מיואש מהחיים. זה בכלל לא המטרה של התורה. ענווה זה שתדע שאתה מלא בכוחות, מלא באור, מלא בחוכמה, מלא בטוב, מלא בגבורה. והכל השם נתן לך בשביל שתעבוד אותו. כל מה שיש בך, השם נתן לך. זה הענווה. זה לא שתגיד את עצמך אין בי כלום, אלא שתדע שמה שיש בך, קיבלת למטרה מסוימת ממנו. מבלעדיו, מבלעדי שפעו, באמת אין בך כלום. מצד עצמך, איך אין בך כלום. אבל מצד מה שהשם משפיע לך, יש בך כל כך הרבה. וקיבלת את זה לצורך של תפקיד מסוים. אתם מבינים? הטוב והרע במידות, במצוות, בחומרות, בחסידויות, ביחס אל החול, חייב להיות מוגדר היטב. זה על פי התורה ועל פי שימוש של תלמידי חכמים. להתייעץ, הרבה עם תלמידי חכמים. הסתלק מן הספק, עשה לך רע והסתלק מן הספק. אז כשעוסקים בתשובה, אתה הרי עוסק בלסלק את הרע. אז תיזהר שלא תעסוק בלסלק את הטוב עם הרע. צריכים להגדיר ביותר את מהותם של הטוב והרע, כדי שחרטה וזעזוע הרצון מחיוב לשלילה, ייפלו רק על הרע ולא על הטוב. אל תתחרט על הטוב, אל תילחם בטוב, אל תזרוק את הטוב. בסדר? נקודה מאוד מאוד מהותית. אחרת אתם יודעים מה קורה? פתאום יש לאדם עצבות. כשיש לאדם בתהליך התשובה עצבות, זה נורה אדומה. אתה לך תתייעץ עם הרב. לך תשאל אותו, כי זה לא אמור להיות ככה. הרב כותב פה באורות התשובה, שהתשובה היא אמורה להיות מלאה בשמחת החיים, באיזוז החיים, בעוצמות של חיים, ולא בחולשה ועצבות, כן. כן. אתה יכול להיות בעצבות מזה, אתה יכול להיות בשמחה, שתמיד יהיה לך לאן להתקדם. אדם יכול לעמוד מול ארון הספרים היהודי ולהיכנס לך לישות הדעת, להגיד בוא נעני, זה עשרות, זה מאות שנים ייקח לי, נכון? מה זה, זה צריך גם לחזור, נכון? ולשנן, וחלישות הדעת נוראית, נכון? אפשר להסתכל על זה ככה, אפשר להסתכל על זה הפוך, להגיד בוא נעז, זה כיף. תמיד יהיה לי מה ללמוד. תמיד יהיה לי לאן להתקדם. המהר"ל כותב שאין אדם שלם, אלא השלמות של האדם זה כשהוא משתלם. הוא כל הזמן משתלם. עד כמה? עד אין סוף. וזה צריכה להיות התנועה של החיים שלו. ומפה השמחה, שהוא מתקדם, שהוא בדרך. האדם הוא תמיד בדרך. לא, אנחנו, זה לא... לא כמו בחוץ, יש לך תואר ראשון, זהו, השגת, יופי, שקוי. אז מה עכשיו? עכשיו הוא לא ילמד, לא יפתח את המקצוע הזה כל החיים, זהו. הבנת? התשובה זה לא ככה. לא שאתה, זהו. הגעת ליעד, הגעת ליעד, כמו בווייז, נכון? אין הגעת ליעד. הגעת אולי ליעד הקרוב שיצבת לעצמך. יצבת לעצמך לגמור את המסכת. לגמור את המערל. בסדר, שכוייך, תעשה איזה סעודה לחבר'ה. שווארמות או משהו כזה, אבל לא בתשעת הימים. שר כוח, למה לא? אבל זה יעד קרוב. אבל אין הגעת ליעד. גם גדול הנביאים יש לו לאן להתקדם. אתה מבין? גם בנבואה יש מדרגות. גם משה רבנו היה לו עוד מה לגדול. וזה בסדר גמור. אתם מבינים? זה לא צריך לייאש אותנו. זה צריך שמח אותנו. שיש לנו נשמה אינסופית. ויש כל כך הרבה מה לגדול אליו. ואתה עושה את ההשתדלות. לא עליך המלאכה לגמור. ואתה בן חורין להיבטל ממנה. לא אמור להכניס אותנו למקום של, אנחנו לא צריכים את הדרגות על הכתפיים. אנחנו צריכים תהליך פנימי ועמוק וארוך שאורכו כאורך כל החיים. להתקרב אל השם באמת. ללמוד תורה באמת. לשמע. מתוך אהבה, מתוך השתוקקות, מתוך הזדהות. לא צריכים שיהיה לנו איזה תואר כזה ותואר אחר. זה הכל חיצוניות של תרבות המערב. אתה מבין? אז אדם, אדם הוא, כשהוא מבין את זה, זה לא גורם לו חלישות הדעת. אין פה איזה מקבל מסדר כנפיים. לא מעניין אותנו הכנפיים. נכון? כשעושים מנגל ביום העצמאות, מעניין הכנפיים. אתה מבין מה אני אומר? אבל לא מחפשים את, ה, את התארים, את ה... מי אכפת מזה? רוצה לעבוד את השם באמת, להיות עבד השם. בסדר? זה המהר"ל. האדם השלם הוא האדם המשתלם. אין אדם שלם ככה. אין כזה דבר. רק בהמה היא שלמה. לכן היא נקראת בהמה. בא, מה. ככה, ככה אמרו חז"ל. כל מה שאתה רואה בא, זה באמת מה שיש בא. כן? לכן היא נקראת בהמה. אין לה עוד לאן להתפתח. היא אוכלת, ישנה, נותנת חלב, מספיק. אבל האדם הוא לא כך, יש לו נשמה אינסופית. יש לו כל כך הרבה מה לחשוף. כל כך הרבה לאן להתפתח. מצוין. העיקר שיגדל, נכון? העיקר שיוסיף. מה? הוא תמיד תלמיד, נכון? הוא תמיד תלמיד. למה תלמיד חכם נקרא תלמיד? כי הוא תלמיד. הוא תמיד יהיה תלמיד. יש לו אהבת החוכמה, אהבת התורה. אני אמשיך. ועוד יותר... שצריך לברר, אני טיפה מעריך כי, בסדר, כי השיעור הקודם טיפה יעריך. עוד כמה דקות. ועוד יותר, שצריך לברר את הטוב הנמצא בעומק הרע, ולחזק אותו. באותו הכוח עצמו שבורחים מן הרע, כדי שתהיה התשובה, הכוח פועל לטובה, המהפכת ממש את כל הזדונות לזכויות. אז עוד פעם, עוד דבר שצריך לעשות, זה למצוא... את הטוב שנמצא בעומק הרע, ולחזק אותו. מה זה לחזק אותו? לפעמים האדם, הייתה לו נטייה אל הרע. היה לו נטייה, אבל הוא יכול לשאול את עצמו, אבל מה מושך אותי שם? מה משך אותי שם? מה הנקודה האמיתית שהייתה שם? את הנקודה הזאת אני כן רוצה לחזק, ולסלק את כל הקליפות שמסביב. למצוא את היסוד הטוב בתוך הרע. ברור הנקודה הזאת? זה גם במלחמת הדעות והאמונות. למדנו את זה במאמר לגרגרים הגיוניים. שאתה נלחם נגד שיטה, תראה את היסוד הטוב שיש בה, ותזהיר מפני הבעיות שיש מסביב, מפני השיגים והקליפות. אז עשית חסד עם בעלי השיטה ההיא, כי הם נמשכים שם למשהו, ואתה מעריך את מה שהם נמשכים אליו, רק מראה להם את הבעייתיות שיש בהיקף. מסביב, אומרים, הוא מבין אותנו. הוא גם נתן לנו מפה. איך לא ליפול לבורות, זה טוב. אותו דבר האדם צריך לעשות בעצמו. לברר את היסוד הטוב שיש, שמשך אותו לאן שמשך אותו, ליסוד הטוב הזה לתת מענה ולהסתלק מן, מן, מן הבעייתיות, מהקליפה. בסדר? ברור הנקודה הזאת? אז אני קורא את זה עוד פעם. זה נקרא ליקוט ניצוצות. ועוד יותר, שצריך לברר את הטוב הנמצא בעומק הרע, ולחזק אותו. נתתי לכם דוגמה. אדם, לא משנה, סתם, בוא ניקח פעם את הדוגמה, אדם ניגן, אז ניגן מוזיקה חיצונית, לא טובה, אבל היסוד הוא טוב, לקחת אותו לנווט אותו, בסדר? למקום חיובי, לטייל אותו, ועוד יותר שצריך לברר את הטוב הנמצא בעומק הרע, אבל זה לא רק בכישרונות, זה גם במידות, בנטייה, באהבה, לפעמים שאדם נמשך למשהו. מה מושך אותך שם? מה הנקודה הטובה והאמיתית שם? אז אותה תנסה להעתיק עכשיו אל הקודש. ועוד יותר, שצריך לברר את הטוב הנמצא בעומק הרע, זה נקרא העלאת המידות בתחום של המידות. אדם נמשך לאיזה, יש לו אהבה נמוכה, לאיזה אישה שאסורה לו. תיקח את המקום הזה, ותנתב אותו לאהבת השם. זה נקרא העלאת המידות. יש לו קנאה בג'יפון שהשכן שלו קנה, חדש. תיקח את המקום הזה לקנאת השם צבאות, כן? למקום של להיות דבק באמת, בצורה מוחלטת וכו'. כל מידה נפולה אתה יכול להעלות אותה. תנסה לברר מה היסוד האמיתי שיש שם. הנקודה האמיתית, זה מלאכה מאוד עמוקה. ועוד יותר שצריך לברר את הטוב הנמצא בעומק הרע ולחזק אותו. אז גם בעולם של התשובה, לא, לפעמים אתה זורק את הרע, את תציל שם את היסוד הטוב, ותחזק את היסוד הטוב. בזה בעצמו אתה מפיל את הקליפה. הרמב״ם לקח את אריסטו, לקח ממנו את הנקודות האמיתיות, ויריסק אותו, בגלל שהוא ידע להגיד, הנקודה הזאת היא אמיתית. אז התייחסו אל הרמב״ם ברצינות. הוא לא אמר, אריסטו, אין לך מה לחפש שם, הכל שטוטים. אומרים, מה השטוטים? הוא מלא בחוכמה, אנשים אמרו. הוא לא דיבר ככה. הוא בא ואמר, הנקודה הזאת, שר כוח, דברים יפים מאוד. נקודה אמיתית. נקודה הזאת הוא טעה. נקודה הזאת הוא טעה. אז אנשים, הוא הציל הרבה נבוכים, ספר מורה נבוכים. בסדר? אז ככה זה גם בנפש. ועוד יותר, שצריך לברר את הטוב, הנמצא בעומק הרע ולחזק אותו, באותו הכוח עצמו שבורחים מן הרע, כדי שתהיה התשובה כוח פועלת טובה, מהפכת ממש את כל הזדונות לזכויות. הזדונות זה כוחות חיים שמשכו את האדם למקומות נמוכים, אבל הם יכולים להפוך להיות זכויות אם הוא יציל את היסוד האלוהי שהיה מצוי שם בנטיות הלא טובות. זה עצמו הופך לו לזכויות, כי עכשיו זה משמש את הקודש. בסדר? אותם מידות, אותם כישרונות, הם משמשים עכשיו את עבודת השם. זה אחד ההסברים שתשובה מאהבה נהפכים לו זכויות, הזדונות לזכויות. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות.